אפשר לשבת, נלמד בישיבה, אם זה מתאים לכם. הרב פרץ, נו, תבוא פה. איזה דור זה שהגדולים שותקים. בקטנים מדברים. משהו הזוי, הזוי, פשוט הזוי. שלום לכולם. באנו ללמוד קצת ביחד. בהקשר הזה, כבוד האכסניה זה גם מבחינה והצמונה, גם מכון מאיר. אבל עם כל הכבוד לשני המקומות האלה, כבוד האכסניה, זה ירושלים. עולים לירושלים. יש תחנה בחיים. תחנה נקראת בשפה התורנית, משום מה, בין הזמנים. לא ברור למה. מה שם הביטוי? הבן הרב צבי יהודה לא סבל את המושג הזה. בין הזמנים. יש תחנה בחיים, נקראת חופש. זה כבר משהו יותר רחב מבין הזמנים. ולעומת כל התחנות שנקראות מכינה, צבא, הקמת משפחה, התחנה הזאת שנקראת חופש היא בעצם שייכת לכל תחומי החיים. איך אנחנו כבני אדם, כיהודים, כאנשים שמנסים להיות קשורים לאמונה, לתורה, איך אנחנו מתמודדים עם המושג הזה שנקרא חופש. ובדור שלנו השאלה הזאת הרבה יותר נוקבת, הרבה יותר חריפה. אני מאמין שהיא גם מקרינה על המושג בין הזמנים, אבל היא לא מתחילה שם, היא לא נגמרת שם. כמו כל מושג בנפש, במיוחד בתקופה של חבלי משיח, הוא לא מושג פשטני. לא יודע, אתה מסכם בשתי דקות, בעד ונגד, גמרת את הסוגיה. מושג מורכב, יש בו צדדים שונים, רואים שהתורה מתייחסת לצדדים השונים, רואים שחז"ל ובקוותיהם כל המפרשים כל הדורות, מדייקים בזוויות שונות. אנחנו, כותב הרב קוק בכל מיני הקשרים, סוג של דור מאסף, דור מסכם. כמובן, מעבר לניסיון להבין, לברר, להגדיר, נשארת בסוף השאלה מי הבן אדם, מי אתה. זה חלק מהאירום. אז נתחיל בפסקה אחת, בספר דברים, בפרק א'. מקווה שכולם הספיקו לשתות, אם לא, מי שצמא יכול לצאת באמצע, בסדר, בנחת, אל תתביישו. בתוך הפסוקים בפסקה הראשונה של ספר דברים פרק א', הופיע פסוק ה', בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה, בארץ התורה הזאת לאמור. באר את התורה זה נוגע לכל החלקים של התורה. אם נגיד באר את התורה זה דבר יותר ממוקד שהוא ספר דברים, אבל מה פירוש באר את התורה הזאת? מקדישה התורה שני פסוקים. אחד, השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה. דווקא אני בשטחיותי הייתי מצפה ששם יגיד לנו, תמשיכו לשבת שם. למה לעזוב שם? עכשיו, לאן? למה? פנו עשו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכנה בערבה, בהר, בשפילה, בנגב, בחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד נהר גדול, עד נהר פרת. אז בצד אחד של המאזניים יש מעמד הר סיני, הר האלוקים חורב. בצד השני, מה מציב הקדוש ברוך הוא בתורתו? יסעו לערבה, להר, לשפלה, נגב וכו'. ואז מופיע הפסוק השלישי, המחזק את הפסוק הקודם. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ שנשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. תחשוב, מישהו היה בא לעצמונה, אומר במכינה, הוא הולך לברר את התורה הזאת. ואומר את הפסוקים האלה. תפסיקו לשבת בהר האלוקים חורב, תלכו השפלה לערבה וכולי, ותרשו את הארץ. היינו אומרים לו, תשמע, אתה באת מאיגרא רמה, ומה אתה אומר לנו, באר משה את התורה הזאת? מה התורה? אומר מרן החידה, הוא היה חי, ברוכים הבאים, הוא היה חי בערך לפני כ-230-240 שנה, והוא, יש לו בין היתר, עשרות ספרים, בין היתר יש לו פירוש על ספר דברים שנקרא נחל כתומים, שחלקו מצולם פה בפסקה 9. הוא מפרש על פי הרשב"א, ומתייחס לגמרא במסכת שבת בדף ה-ח', שמיד נראה אותה, בעזרת השם, האומרת, מכאן מודעה רבה לאורייתא שקפה עליהם ההר כגיגית. אז בעקבות הדברים האלה נסתכל בפסקה 5 בדברי הגמרא. אמר רב דימי בר חמא בר חסא, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מותר, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. נשמטו פה המילים שמבטאות את הפסוק שנאמר בספר שמות פרק י"ט. גם כתוב, בין יתר התיאורים של מעמד הר סיני, והתייצבו בתחתית ההר. התורה היא לא ספר טופוגרפיה. בעצם לא מעניין אותנו באיזה גובה הם התייצבו. אומרים חז"ל, קפה להם הר כגיגית. אומר להם, יש שתי אפשרויות. אז אם מקבלים את התורה תחיו, לא מקבלים את התורה לא תחיו. זה לא פשוט. לא כאן. זה אנטי חופש. כפייה. וראשונים ואחרונים מנסים להבין למה חז"ל, ככה הם, לשם הם מובילים את מעמד הר סיני. מה עוד? שבאותה גמרא, בהמשך, מופיעה ההתפעלות הגדולה של הקדוש ברוך הוא מזה שאמרנו נעשה ונשמע. הקדמנו נעשה ונשמע. אדם צריך לכפות. אומר התוספות, והמהר"ל ממשיך אותו בתפארת ישראל פרק ל"ב, אנחנו רואים בדור שלנו כמה הדברים האלה של הראשונים ושל המהר"ל חשובים כמו אוויר לנשימה. אומרים, בסדר, באותו דור ראשון אמרנו נעשה ונשמע, הקדמנו, וזה פלא. מה יהיה 20 שנה אחר כך, 1,000 שנה אחר כך, או מה יהיה בדורות אחרונים? יום אחד יבוא דור ויגיד, אני לא רוצה. אז התורה תלויה בבני אדם, התורה תלויה בהסכמתם. על חוק אנושי אתה יכול להגיד דבר כזה, לא על חוק אלוקי. כדי מי לכתחילה לחדד ולומר, אין התורה תלויה ברצון בני אדם. תוקפה הוא תוקף אלוקי. לכן כפו עלינו הר כגיגית. זה מישור אחד. אבל נחזור לפסקה 5, נראה, זה לא מספיק. וכאן אומר רבי אחא בר יעקב את מה שציטט המרן החידה. מכאן מודעה רבה לאורייתא. היום כשמגיע מישהו גדול לאיזה עיר, אז כותבים מודעה רבה לאורייתא. חושבים שמודעה רבה זה הכוונה פרסום גדול. זה לא קשור לכאן. מודעה זה ביטוי הלכתי בזמן חז"ל, שאם כפו עליך למכור שדה, אתה יכול לקחת שני עדים, לכתוב שטר, שנקרא שטר מודעה, הרי אתה מודיע שהסכמת בכפייה, בטל המקח. אז מודעה רבה לאורייתא פה, זה הפוך מהמודעה רבה של דורנו. זאת אומרת, זה ערעור על הופעת התורה. אומר רש"י במקום, הקדוש ברוך הוא יבוא בתלונות אלינו, נגיד, מה אתה רוצה? כפית אותנו. לא רצינו. אמרת כבר, יש איזה סדק של שינוי לטובה. אמר רבא, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש, דכתיב קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר, וכנראה מבינה הגמרא שיש בכל הנושא של פורים צד מסוים של קבלת התורה מרצון, ברור שזה לא מספיק. בהמשך פסקה 5, הגמרא בשלב הראשון אכן מתארת את ההתפעלות בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע. ואז באים 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל. קשרו לו שני כתרים. אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. אלא חטאו ישראל, חטא העגל. תוצאה מזה ירדנו. אז באו 120 ריבו, פרקו את הכתרים. בסוף כתוב, אמר יש לקיש. יש לקיש עצמו עשה שינוי גדול בחייו. הוא היה ראש השודדים, ושוננו היום ראש המאפיה. מה שינה את חייו? להיות חברותא של רבי יוחנן. הוא פוגש ריש לקיש את רבי יוחנן, לא בבית מדרש, בירדן. רבי יוחנן שוחה בירדן. כידוע זה לא קל. לא להיסחף, לא לטבוע, לא לדרוך במקום, להתקדם, זה לא קל. צריך כוח עצום בשביל זה. ריש לקיש רואה מישהו בתוך הנהר שיש לו את הכוח הזה. אז הוא קופץ לנהר, הוא רוצה לראות מי זה. בנהר נמצא רבי יוחנן. גדול וקדוש וצדיק. מה עושה היום? גדול וקדוש וצדיק פוגש את ראש המאפיה. מה הוא אומר לו? מה אמר רבי יוחנן לריש לקיש? שתי מילים. חילך לאורייט. קח את הכוח שלך, קח את האנרגיה שלך, חבר אותה לתורה. זו מציאות לא פשוטה. ואולי היא יכולה להוות רקע לדברים שריש לקיש אומר כאן. אמר ריש לקיש, סוף פסקה 5, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו. שנאמר בישעיהו פרק למדי, ובדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, שמחה שמעולם על ראשם. התשובה של מרן אחידה בפסקה 9 היא לומר כך, הייתה מודעה רבה לאורייתא בטענת הכפייה ארכגגית. אבל אומר מרן אחידה, אמר להם משה רבנו, הואיל משה בוער את התורה הזאת לאמור, מהרגע שנכנסים לארץ אין יותר טענת כפייה. לא רב לכם שבט בהר הזה עזבו את התורה, אלא עזבו את הכפייה. מהרגע שנכנסים לארץ אין יותר טענת כפייה. למה? ומה שאומר מרן אחידה בהקשר של הפסוקים על משה רבנו בשם הרשב"א, אומר בעצם ריש לקיש. מה הוא אומר? ובדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה. איפה כתוב שם תורה? איפה כתוב שם מעמד הר סיני? אז מה מדייק ריש לקיש? שמחת עולם עלו שם? שמחה שמעולם, שהייתה פעם. מה הכוונה? מה זה עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לנו? אנחנו בכלל לא מבינים מה זה כתרים. אחת ההפוגות בצוק איתן יצא לפגוש חבורת חיר בהפוגה שבין קרב לקרב. ראיתי שם תופעה, לא כך הבנתי אותה. זה איש שהיה נראה לי לפחות בין 60-65. וככה בעדינות שאלתי אותו, מה אתה עושה פה? אז הוא אמר, אני עם החבר'ה, מתנדב. אתה בן 60-65? הוא אומר, כן, הצעירים אמרו לי שאני הקמאה שלהם, הם לא מוכנים לוותר. לתומי שאלתי אותו שאלה. ביקשתי רשות לשאול שאלה, אם זה לא מפריע לו. שאלתי אותו, מה אשתך אומרת? הוא אומר לי, זה לא הכרנו קודם. הוא אומר, תשמע, בוא אני אלמד אותך כלל בחיי נישואין. אמרתי, סוף סוף מישהו ינחה אותי קצת. הוא אומר לי, תשמע, אישה זה כמו כתר. שים כתר על הראש, ואז אתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה. זה הפוך על הפוך. מי רוצה לשים כתר עליו חוץ ממנו עצמו? צד אחד. צד שני, אתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה. מי אמר שריש לקיש אומר שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לנו את הכתרים, זה יהיה משהו ממתכת על הראש. ברגע שלאן שאתה הולך, אתה מחובר לתורה, תיקנת את מעמד הר סיני, תיקנת את המודע רבה לא ראית. הכל מרצון. זה לא פשוט. אצלכם אין דבר כזה, אבל אני יכול להגיד לכם שיש דבר כזה, שנקרא יצר. פה הוא מסתתר. הגדרה שלו בגמטריה זה לא משהו קיים. אין דבר אובייקטיבי בתוך האדם שהוא רע. זה מפגש בין שני עולמות. מהרגע שנכנסים לארץ, אפשר לחבר ביניהם. אפשר להפריד ביניהם. הכל חופשי, הכל תלוי בך. נסעתי עם נהג מונית, אני לא מכיר אותו, לא מכיר אותי. הוא אומר לי אחרי הנסיעה, מצטער, בצער כזה, אומר לי, אני לא, שכחתי להפעיל את המונה. אמרתי לו, אין בעיה, כמה שאתה רוצה, אני מוכן לשלם. מתחיל לחייך, אומר לי, ברצינות? אמרתי לו, ברצינות, כמה שאתה רוצה. חייך חיוך רחב, ואז אני אומר לו, בתנאי שאתה מסתכל בראי 5 שניות. אומר לי, אין בעיה, הסתכל בראי 5 שניות, נמחק החיוך שלו. לשאול אותו כמה אתה רוצה, אומר לי, בכל עצוב 20. אני אומר לו, כמה רצית כשחייכת? את האמת. אומר לי, האמת 2000. אמרתי לו, למה לא לקחת? אומר לי, בגללך? אמרתי לו, אני אמרתי לך שאני מוכן. אומר לי, אבל אמרת, להסתכל בראי. שאלתי אותו שאלה והוא לא ענה לי. מה ראית בראי? 20 או 2000? מה התשובה? את שניהם. יש מקום בנפש. יש דבר כזה שנקרא תאווה. אתם לא מכירים אותו. מודיע לכם, יש. המילה הכי חשובה בתאווה זה מילה שאתם לא מכירים. מי שחי וגדל בעצמו, אני לא מכיר אותה. לצערי, ההיכרות שלי איתה יותר מדי. המילה אני. אני רוצה, אני מתאווה, אני. מי יגיד לי את האמת? איזה אמת? מה עושים הדתיים? יש להם אמת. היא שלהם? היא בתוך העצמיות שלהם? היא בתוך החופש שלהם? לא. יש להם מיסים. יש מס הכנסה. יש מס דת. שבת, כשרות, דת המשפחה. יש לכם עוד רעיונות? אין מצב שאדם יכול להיקרא היום דתי אם הוא נוסע בשבת, אם הוא אוכל טרף. יש מצב שאדם דתי יכול להיקרא דתי אם הוא משקר, אם הוא מתגאה, אם הוא מלמיד פני חובר ברבים? יש. למה? זה נהג מונית אחר, לא אותו נהג. נוסע איתו, הוא אומר בבוקר, בקול כזה עצוב, אומר לי, תשמע, יש מוסד תורני, לא עצמונה, אני מסיע לשם פעם בשבוע רבנית, כבר שנה שלמה לא משלמים לי. אמרתי לו, לא יכול להיות, אני מכיר את המוסד, מכיר את ראש המוסד. או שכפרתי בדברים שלו, מתקשר אותו ראש מוסד אליו לפלאפון, בדיבורית. אומר לו, תשמע, לא אומר לו סליחה. אומר לו, תשמע, אני גם לא יכול לשלם לך. למה אתה לא יכול לשלם? שואל אותו, הנהג. אומר לו, כי איבדתי את הקבלות שלך. לא התאפקתי, חוצפתי. אמרתי לו את שמי, אמרתי לו את שמו. שאלתי אותו אם בבוקר הוא הניח תפילין, או איבד אותם. מה התשובה? ברור מה התשובה. הוא לא איבד. למה הוא איבד את הקבלות? במצוות קדושים תהיו, ספר ויקרא פרק י"ט, אין מצוות תפילין. יש מצווה, אסור לעשוק שכר שכיר. למה המצווה הזאת של תפילין יותר משמעותית? אם אנחנו רוצים תורה, היא צריכה ללוות אותנו בחופש, בחיים. היא נפלאה כשהיא בבית מדרש. יש צמאון גדול היום בדור הזה. לפגוש תורה, לפגוש אנשי אמת בתורה. אתם בעצמונה, יש לכם את המפגש הזה. מה קורה מטר כשיצאתם? מה קורה כשאתם שוחחים בירדן? מה כשאתה קורא באמצע מסע לנקות בצבא? מעמד הסילה ממשיך איתך. אתה לא אזרח סוג ב'. ריש לקיש אומר, בדויי השם ישובו. המספר 2000 מתאים לשכבה החיצונית של הנפש, לתאווה, לעני. הוא לא מוסרי, המספר הזה. נסיעה של 20, לא מזכה את הבן אדם ב-2000, גם אם מישהו יציע לו את זה. המספר 2000 מתאים לנשמה. לזו שכתוב עליה, אלוקים עשה את האדם ישר. ולכן אם יצליח האדם להשתחרר מהשיעבוד לשכבה החיצונית ויהיה נאמן לשכבתו הפנימית, אין אדם יותר חופשי מזה. אומר רבי שמעון בן לוי פה בפרקי אבות למעלה, השבת נקרא את זה. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ההצעה של השתייה, כל מי שצמא שיצא, עומדת בעינה. בסדר? בלי להתבייש. אמר רבי שמעון בן לוי, בכל יום בת קול יוצאת מהחורב, מכרזת, אומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. מה הכוונה? שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. אז מה זה עלבונה של תורה? שהתורה נעלבת או שהנפש נעלבת? מה הכוונה? למה רבי שמעון בן לוי מוסיף את המושג הזה נקרא נזוף? לוקח פסוק שנמצא בהקשר של חטא העגל, המכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, ואומר, אל תקרי חרוט אלא חירות. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, תלמוד תורה. כל מי שעוסק בתלמוד תורה מתעלה. אם רבי שמעון בן לוי רוצה להאדיר את התורה, למה לא אומר משהו יותר חריף? שכל מי שעוסק בתורה הוא בן חורין. הוא לא אומר את זה כי זה לא אמיתי. כי השאלה איך אתה ניגש לתורה. כי מי שהמציא את המושג כפייה מבחינת הנפש, ומי שהמציא את המושג חופש מבחינת הנפש, זה האדם. השאלה אם אתה בן חורין או לא בן חורין, היא בעצם השאלה מה מניע את תהליך הזרימה הנפשית בין אותה שכבה חיצונית לאותה שכבה פנימית. אומר יש לקיש, ועל פי הדברים של החידה זה מובן, וזה נעוץ כבר בספר דברים פרק א', מי הרי שנכנסים לארץ מתחילים לחיות, מתחיל החופש, להיות עם חופשי בארצנו. אבל איזה חופש? בין מה למה? איזה סמכות אתה פורק בשביל החופש? הסמכות של הגאווה. זו מלחמה גדולה בדור הזה. היא לא פחות עני כשאתה מרסק את הגאווה שלך. היא יותר עני, יותר עצמיות, נקייה, עם אחריות. זה בירור גדול היום עם הרבה הרבה חזיתות. ואתם זוכים, זכיתם, תזכו לפגוש מקום של תורה שאפשר איתו ללכת לחיים ולגדול בהם ולנצח את השיעבוד לקליפות החיצוניות. זה ששמע לקול הפנימי של האלפיים, של העשרים, והשתחרר מהקול החיצוני של האלפיים, הוא בן חורין. הוא היום מקבל אלפיים, יכול להיות שהמושגים של העולם הזה הוא עשירון עליון, הוא עשירון תחתון מוסרית. וגם העולם הכלכלי היום מתחיל טיפ-טיפה איזה סדק בגאווה הגדולה. כל בנק מכבד את עצמו היום בחמש שנים האחרונות. יש בו או אדם או אגף שאחראי לכל הסוגיות של פעילות קהילתית ופעילות רווחה. אין מצב שהבנקים יעסקו בזה. אבל הנה מגיעים גויים, משקיעים מחוץ לארץ. יש להם 12, 15, 20 מרכיבים למי להשקיע. הראשון זה הסעיף החברתי. אז הבנקים במדינת ישראל מתיישרים לפי הגויים. זה עוד לא מהפכת עולם. אז זה כבר סדקים, ניצנים. אומר הנביא ישעיהו, ביום ההוא ישליך האדם אלילי כספו ואלילי זהבו. יצא ללמוד עם אדם, הוא סיים תפקיד כלכלי בכיר, לקראת תפקיד כלכלי בכיר. והגענו לפסוק הזה, ביום ההוא ישליך האדם אלילי כספו ואלילי זהבו. שואל, מה זה? אמרתי, בואו נראה את המלבים. משמע מהמלבים שישליך האדם ביום ההוא בחבלי משיח את האלילות מכסף. אומר לי, איך משליחים אלילות מכסף? מדובר בתלמיד חכם, נותן שיעור בדף יומי כל בוקר בחמש. אמרתי לו, למשל אתה מקים חברה כלכלית גדולה, אתה דורש מהשותפים כתנאי בחוזה 10% למטרות חברה וצדקה. וראיתי שפניו מחבירות, שאלתי אותו אם פגעתי בו, הוא אומר שהוא מקים חברה כלכלית עם גויים משוויץ וקנדה, והם לא מוכנים לחתום איתו חוזה. למה? כי הם דורשים ש10% יהיה למטרות צדקה, והוא לא מסכים. הוא נותן שיעור בדף יומי. הוא לא הגיע לפסוק בישעיהו. הוא לא למד מה זה ישליך אדם אלילי כספו ואלילי זהבו. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולמנו זה שנהיה אנשי חירות. הוא לא רוצה משהו מבחוץ. הוא עוזר לנו בזה. לא תדע מה זה חופש באמת אם לא תדע תורה. אבל אל תישאר בקשרים החיצוניים עם תורה. תפגוש אותה בתוך הנפש שלך. ברוך אתה.